פסח מתקרב. אחד הדברים שיש לנו בליל הסדר זה את הסימנים. 15 סימנים, קדש ורחץ, מההמשך, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, קורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצח. עכשיו, זה סימנים שבאים להזכיר את חלקי הסדר. אבל היה גם אחד החברים שכתב על הסימנים של ליל הסדר רעיונות של ימימה שהם שווים לכל נפש, גם מי שלא בלימוד הזה בדרך כלל. אז הוא כתב שקדש זה במובן המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זאת אומרת, להבין שאני נמצא כרגע בסיטואציה הכי נכונה, הכי מדויקת לי בחיים, ללא טעות כלל. הביטוי הזה, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, הוא זה משה רבנו, כשהוא מגיע אל הסנה, הוא שומע את הכל דובר אליו. של נעליך מעל רגליך. דיברנו בפעם קודמת ששל נעליך זה להוריד את מה שנועל אותך מעל רגליך מלשון הרגלים. לפעמים ההרגלים שלנו זה המקומות שבהם אנחנו מרגישים נוח, ובמקום שאנחנו מרגישים נוח זה סוג של שליטה. לפעמים לוותר על ההרגלים שלנו, במיוחד על הרגלים לא רצויים, זה לוותר על שליטה ולהיפתח באמת אל הלא נודע. להיפתח ולתת אמון שאנחנו נונחה ונודרך כראוי. בכל אופן, אז קדש זה קבלה עצמית. וקבלה עצמית זה בעצם להבין שהמקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. יש לנו נטייה לצפות ולייחל לאיזה זמן אחר שבו נוכל להתחיל לעשות את העבודה. אבל עוברים לנו קדש. קדש את המקום אשר אתה עומד עליו. ורחץ זה להסכים לצאת לפעולה. בדרך כלל רחיצת ידיים, הידיים הם מבטאים את העשייה. זה לשאול מה כרגע באפשרותי לעשות. השלב הבא, אחרי הרוחץ, מה יש לנו בליל הסדר? כרפס. כרפס זה ירק פשוט. אז בשפה הימימאית זה דיוק פשוט. דהיינו איזה פעולה נכונה, אפילו מועטה, אפילו מינורית, באפשרותי לעשות. באפשרותי לנקוט. המילה כרפס זה מצד אחד בא לתאר בלשון האגדה ירק פשוט, ומצד שני זה גם לבוש יקר. איפה מופיע? בד יקר, הריג יקר. איפה מופיע במקורות? נכון, במגילה. כרפס תכלת בחור. זאת אומרת שהדיוק הקטן, הפעולה הנכונה הקטנה האפשרית לי, כשאני מוקיר אותה, היא זו שמחוללת בעצם את השינויים הכי גדולים בחיי. אני בעצם בכל פעם אני שואל את עצמי מה, איפה אני יכול עוד לפעול, איפה אני יכול עוד לעשות לטובה. יחץ זה שני מושגים שמופיעים הרבה במשנתה של ימימה, זה תיחום ומחיצה. אני אסביר את זה בתמצאות, כי זה רק הסימנים של ליל הסדר. תיחום זה לזהות מה באפשרותי לתקן ומה לא. אם אני עושה תיחום ביניהם, אז אני מתפנה לטפל במה שבאפשרותי. כשיש דברים שאין באפשרותי לתקן, אבל זה מאפיל על כל התמונה, אז נוצר ערבוב שמונע ממני מלבחור בטוב האפשרי. כמעט בכל סיטואציה יש אפשרות לבן אדם לעשות איזשהו טוב, אבל לפעמים הדברים שהוא לא יכול לעשות, שבהם הוא לא יכול לפעול, הם כל כך בולטים, הם כל כך משמיעים את קולם, שזה לא נותן לי להתפנות למה שבאפשרותי. אז כשאני עושה תיחום בין מה שבאפשרותי לבין מה שלא באפשרותי, אז אני מכיר בזה שיש דברים שכרגע הם חזקים ממני, ואני פונה, לפעול במה שאפשר. מחיצה זה קצת דומה למילה מצא, זה גם היכולת להיות מוגן שמה שכרגע לא באפשרותי לפעול, שזה לא יפגע בי ויחליש אותי לעשות מחיצה ביני לבין הדבר המחליש. כי לפעמים שאין מחיצה, זה יכול לקחת לי את הימים הכי יפים, הכי יקרים. חשוב לציין שאתם לא אמורים לזכור את זה, אבל מי שירצה יכול לשלוח לי וואטסאפ, אני אתן לו את הטקסט שכתב חבר יקר מהלימוד של ימימה, שמו לו משה צוריאל. מהיישוב דואל, אני יכול להעביר לכם את המסמך הזה שהוא ביסס אותו גם על משנתה של ימימה וגם על מאמר שכתב הרב ארז משה דורון על ליל הסדר כמסע רוחני. זה בכלל הזדמנות לשאול את עצמנו את העניין על המושג ליל הסדר. זה הלילה שבו אנחנו יוצאים לחירות, והחירות קשורה לסדר. אם הייתה סיטואציה מתאימה, הייתי שואל אתכם, איך עבורכם באופן אישי החירות קשורה לסדר? או מה הקשר בין סדר לבין היציאה מהגלות, מהשעבוד, לחירות וגאולה? היום בבוקר היה לי שיעור כזה, ופניתי אל המשתתפות, והיו רעיונות מאוד יפים, ואת אומרת, זה לא תשובה אחת ידועה מראש. כל אחד לראות מה זה עבורו, מה זה סדר. הייתה מי שאמרה שבשבילה, כשיש סדר, אז היא יכולה לתפקד, כשאין סדר, משהו בעשר עונים. הייתה מי שאמרה שבשבילה סדר קשור עם אמונה. האמונה שהכל בסדר. זה עצמו סוג של גאולה, לדעת שהמציאות היא לא תקלה. אצל רבי נחמן יש לו תורה בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, שבה הוא מדבר על כשהמציאות מתנהלת כפי רצוננו, לפי תוכניותינו, זה נקרא כסדר, וכשהיא משתבשת זה נקרא שלא כסדר.
אני חושב שגם מעבר לזה, אם חירות זה חירות בנפש, זה לא חופש, חירות זה חופש שני דברים שונים.
החירות זה עוד לא גאולה עצמה, החירות היא מאפשרת את הבחירה. בן אדם שהוא בגלות ובשעבוד הוא נטול בחירה. כשהוא מקבל את החירות, אז הוא יכול לבחור להתחיל את המסע אל הייעוד שלו. שזה אצל רבותינו זה נקרא חירות לשם ייעוד. אבל מה שאני מבקש להפנות את תשומת לבכם, והדבר המעניין הזה, שהלילה החשוב והיקר הזה, זה הלילה הכי חשוב בעם ישראל, זה ראש השנה לאמונה, ליל הסדר, הוא נקרא בשם הזה ליל הסדר. זאת אומרת, מי שלא מכיר מה באמת קורה בליל הסדר, ש אוכלים את האגדה ושותים את המצות וקוראים את היין, עשיתי קצת לעלות חיוך על פניך. אוכלים את מצות, שותים את יין וקוראים את האגדה. אני פעם הקמתי גמח לצחוק מבדיחות תפלות של מרצים. עצם זה שאתם מזהים את ההתכוונות, אז כבר אפשר כאילו שתף עם זה פעולה. בכל אופן, אז אנחנו יודעים שהתוכן של ליל הסדר זה עיקר העניין זה קריאת האגדה, אכילת המצה, זה ארבע כוסות יין. אז איפה פה הסדר? באמת היום בשיעור אמרה לי אחד הסטודנטים, זה היה בבר אילן, שחברה לכיתה היא מוסלמיה, חברות טובות, ושאלה אותה, איך זה בדיוק קורה, הסדר שאתם עושים בבית בלילה הזה, מה, כולם מסדרים את הארונות יחד, את המגירות יחד? היא שאלה בתמימות, לא היה לה ידע מוקדם, מלבד שזה נקרא ליל הסדר, אז כל אחד עם הדמיון שלו, איך בעצם נעשה הסדר הזה? אז מישהי שם העירה, את זה עשינו שבועיים עד ליל הסדר. זאת אומרת, זה היה סוג של חירות, אם זה היה רק כמו שאותה חברה דמיינה, שזה בליל הסדר. אבל אני מציע את זה כנקודה להתבוננות. במושג הזה שיצא ככה בעם ישראל, שליל החירות שלנו, הלילה הקדוש והנפלא והנורא, נקרא ליל הסדר. אבל בעיקר שמתחיל בו סדר חדש. המושג סדר זה גם סדר במקום וגם סדר בזמן. גם כשאני, יש לי סדר שניכר ותפל, זה נקרא סדר. אם התפל הוא עיקר, והעיקר הוא תפל, זה בעצם אין סדר. ועיקר העניין של קדש ורוחץ, זה קודם כל קדש, זה ההחלטה. זה החלטה להיגאל, זה החלטה לצאת לחירות. זה החלטה להסכים לקבל את ה... להסכים להיענות לברכה שקורית בלילה הזה. הרי בכלל בעונה הזו זה הפריחה בכל הבריאה. שמעתי איזה מישהו שסיפר על יפן, הוא דיבר על שירה יפנית, שגם כן יש שם בעונה הזו פסטיבלים מאוד מרשימים על פריחת הדובדבן. איך נקראת פריחת הדובדבן ביפנית? סקורה. יפה מאוד. סקורה. אז יש כזה שיר שאומר, אתה לא יכול לקחת את העלים של פריחת הדובדבן, לטמון אותם באדמה ולצפות שתצא פריחת הדובדבן. את זה רק האביב יודע לעשות לעץ הדובדבן. מאוד אהבתי את הביטוי הזה. ובכל מישהו שרוצה לקטוף את עלי הדובדבן ולטמון אותם באדמה, הוא רוצה ישר את הפריחה. אבל הפריחה זה שיא של איזו התרחשות בטבע, אחרי שהעץ עבר את השלכת, את ימי הקור, וכשמגיעים הימים שבהם יותר שעות אור והאוויר מתחמם, משהו פורח. יש גם ביטוי כזה שרוצים לעודד מישהו, אומרים, אני מאחל לך שהאביב שהשם יעשה לך את מה שאביב עושה לעץ הדובדבן. צריך לשפץ את האיחול הזה. פעם שמעתי אותו נאמר כראוי, אבל לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל את ההתכוונות הבנתם, שתהיו בפריחה. בפריחה בהקשר החיובי, כי בשפת הרפואה פריחה יש לזה עוד השלכות. לחיים לחיים. וחיי פריחתנו. המבורכת, הבריאה, ההרמונית. אתה מדבר על משהו שהתרחש?
כן, פרטי, זה כבר זמן. ולהגדיף כשיהיה פרי לפני כולם, אז יש שם הרבה תנורים, בחממות, והעצים, זה הגיע הזמן, כאילו...
חום ואור. מכאן אנחנו למדים שגם אצל האדם זה עובד, כי אדם או עץ השדה, חום ואור מאפשרים לנו לפרוח, במיוחד החום הנובע מתוכנו פנימה. החום הנובע מהחיבור לניצוץ האלוקי שבנו. אז למה הזכרתי את הפריחת הדובדבן עכשיו? א', זה באביב. אבל גם להוסיף שבאמת בליל הסדר זה גם עונת האביב, שהתורה מצווה שליל הסדר שחג הפסח יצא באביב, שמור את חודש האביב. הדבר כבר קורה, אנחנו רק צריכים לעשות הכנה מועטה. הכנה פשוטה, נקות הבית מחמץ. במשפט אחד, לא השתמשתי ביותר במשפט אחד. מצות, יין, מרור, זה אגדה. עכשיו אני חוזר רגע לרשימה שהתחלנו קודם. קדש זה קבלה עצמי, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. רוחץ זה לפעול. להשתמש בכלים שכבר בידינו. כרפס זה להוקיר את הדיוק הקטן. הכרפס זה גם ירק פשוט וגם בגד יקר. זאת אומרת שהדיוק הקטן יכול להביא אותנו למקומות גדולים. יחץ זה שני כלים עיקריים לעבודת הנפש. שזה תיחום ומחיצה. תיחום זה בעצם לראות מה באפשרותי, ועל ידי שאני גם מכיר בענווה מה כרגע לא באפשרותי. וכרפס, יחץ, מגיד. מגיד זה בעצם החלק הכי עיקרי שיש בליל הסדר, שזה קודם כל לספר את הסיפור של יציאת מצרים, אבל גם להביא את עצמנו בכנות. אם זה בלימוד הימים ההיא, זה כתיבת מלאכה, אם זה בכלל בשיח האנושי, זה להביא את הכנות שלנו. שמעתי הגדרה יפה לכנות. בכלל, שרוצים להשתנות לטובה, צריך שלושה דברים עיקריים. כנות, נכונות ופתיחות. זה ביטויים שאני מכיר מתוכנית הצעדים. והכנות, צריך לעשות הבחנה מתי זה הכנות הנכונה, מתי זה הכנות הלא נכונה. כשזה לספר בלי צנזורה מה אני חושב על הזולת, זה הכנות הלא נכונה. כשאני משתף מה אני מרגיש, או על החושות שלי, או על המקומות שבהם אני בנפילה, או על המקומות שבהם אני זקוק לעזרה, לשתף בפורום מתאים, הכוונה היא קבוצה שעושה עבודה, לא סתם בשביל מציצנות או חשיפה, זה כנות שמביאה ריפוי. האם אתם יכולים לראות את ההבדל בין הכנות הלא רצויה, שזה לומר ללא צנזורה, מה דעתי על הזולת, שאין בזה ברכה ותועלת? במקרים נדירים כן, לרוב לא. מול הכנות, שזה להסכים להביא את עצמי. לחשוף את עצמי בסיטואציה שזה מתאים, שזה הדבר היותר משמעותי לתיקון ולריפוי. אז את זה הזכרתי, סביב המילים מגיד. זה החלק הכי עיקרי בליל הסדר. להגיד, או ליתר דיוק, לספר את הסיפור שלנו כעם. זה באמת הלילה. תראו, עם ישראל, למרות שזה ביטוי בומבסטי, הוא נבנה ממשהו. ההתרחשות הזו שעוברת 3,000 שנה ויותר מדור לדור, יש לה פרמטרים מעשיים איך השרשרת עברה מדור לדור. הנקודה הכי עיקרית, ואני אקרא לזה בתיק תורת לחימה, מורשת קו של עם ישראל, זה ההתכנסות בליל הסדר. שם נעשית הצריבה מדור לדור. ההחתמה בנשמה לספר את הסיפור שלנו לאן אנחנו שייכים. והלילה הזה, בשביל זה הוא קדוש ונורא, לספר את הסיפור כפי שהוא כתוב באגדה, ואפשר גם לנקוט בלשון חופשית. סך הכל האגדה זה דבר חדש. בבית שני, סוף בית שני. חדש כוונתי לומר, חדש יחסית. זה בעצם להקל שיהיה נוסח מוסכם, איך לספר את סיפור יציאת מצרים, איך הוא אמור להיות. אבל זה בעצם גם עדיין משאיר מקום לחופש של הסיפור. יש גם בהרבה בתים שמזמינים בשלב החופשי של הערב כל אחד לספר איפה הוא חווה בחייו האישי מציאת מצרים, איזשהו מיצר שהיית בו ויצאת לחירות. מי הוא הפרו של חייך חוץ מהמורה והמנהלת ביסודי? אני לא חושב שזה אמור להיות ככה, אבל כבר שמעתי כמה הבדיחות כאלה. זה מצחיק קצת. אני מגיד, מאיזה פסוק בתורה לומדים בכלל את כל הרעיון של לעשות את ליל הסדר כאירוע מרכזי, שאחרי זה יתרחב מאוד בהסבר בתורה שבעל פה, במשנה ובתלמוד? אבל תמיד התלמוד, השולחן, או נעשה ככה, השולחן ערוך וספרי הלכה מפתחים ומנסחים מחדש את מה שמובא בתלמוד. והתלמוד מפתח ומנסח מחדש ומבהיר מלשון בהירות את מה שמובא במשנה. והמשנה מפתחת ומבהירה את מה שנאמר בתנ"ך. ביתר פירוט בחמישה חומשי תורה. אז מהו הפסוק שממנו יש את כל הלימוד של ליל הסדר, של חג הפסח? נאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. אני מזכה אותך בקושתי נוספת. והגדת לבנך. יש לנו ציווי להעביר את זה הלאה. והגדת לבנך. מה קורה אם בן אדם יש לו רק בנות? התשובה היא פשוטה, שבנך זה הכוונה ילדיך. צריך לתת ביטוי לביור הזה. ומה קורה אם בן אדם אין לו ילדים, או שהוא לא נשוי, או שאין לו ילדים? האם הוא לכאורה משוחרר מהחובה הרוחנית של ליל הסדר? הנה, מה, והגדת לבנך?
לא, אז הילדים זה
כבר. הקהילה. ואם אין קהילה והוא לבד ממש? אז חשוב לתת את כל השאלות הללו שאני אומר, זה בשביל לעורר אתכם לומר את ה... מפורסם, ככה מפורסם בגמרא, נאמר שאפילו לבד, אם הוא יושב עם חברו, אז אחד מספר לשני. אבל אם בן אדם לבד, אז הוא מספר לעצמו. ומכאן הוכחה לקיומו של הילד הפנימי. זה ביטוי קצת מודרני, אבל יש לנו הוכחה מהתורה שהילד הפנימי נמצא בתוכנו ומבקש, גם יש לו מה להשמיע לנו. אבל גם הוא מבקש לשמוע. הוא מבקש מחדש את הביטחון, את הוודאות, את שימת הלב, והגדת לבנך. ובשביל זה באמת מוזכר, שגם אם בן אדם לבד, הוא מספר לעצמו, וגם יש עוד שאלה, זאת אומרת, הגמרא מקיפה את כל האופציות, שהייתי אומר אולי להיות משוחרר מזה, כמו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה הזו. זאת אומרת, שאנחנו בעלי ידיעות מפליגות, אנחנו בעלי הבנה מעמיקה בכל הנושא של ההיסטוריה של יציאת מצרים. כתבנו על זה מאמרים, עשינו על זה דוקטורט, פרסמנו חוברת עבודה בעניין. אומר, אף על פי כן, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מה ההמשך? מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. יש משהו נפלא ועצום בלילה הזה. לפגוש מחדש את הילד, לחדש את האמון, לחדש את המסירה. אז בתור שם מושל, רק לערב הזה, נקרא לזה חג הילד הפנימי. חיים לחיים. זה דיברנו בהקשר של המגיד. אחרי זה יש רחצה. יש פעמיים נטילת ידיים בליל הסדר. פעם ראשונה זה די בהתחלה, שזה הורחץ. פעם שנייה זה רחצה, שזה כבר מוסיפים לזה ברכה. אז בשפה הימימאית זה נקרא דיוק יחסי. זאת אומרת, משהו שבהתחלה היה טוב, אם אתה מתקדם, עושה זה יותר טוב. אבל לא מתוך קפדנות, מתוך באמת התפתחות. רבי נחמן קורא לזה תשובה על תשובה. אומר, אם בן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הייתה לו איזו השגה. כשהוא מתפתח, הוא מגלה שההשגה הראשונה הייתה מאוד ילדותית. אז הוא עושה תשובה על זה שהוא עשה תשובה. גם בענייני רומנטיקה אפשר לעשות תשובה על תשובה. לעשות תשובה לתפיסה הראשונית שלנו, מה זו אהבה. וזה עד אינסוף, בכל שלב, זה לא במובן של האשמה, אלא במובן של להשתכלל ולהבין עוד את יפי, יופי ועומק נפלאות הבריאה. רחצה, מה אמרנו? דיוק היחסי. הכוונה היא, בכלל, זה צמד מילים מאוד יפה, דיוק יחסי. או דיוק היחסי. אז זה בענווה, אני תמיד עושה כמיטב יכולתי עכשיו. את הסימנים אני אעצור פה כרגע, ואני אגע בעוד איזושהי נקודה בהקשר של חודש ניסן. חודש ניסן זה, זה החודש שבו אנחנו אמורים להיפתח לקיום שהוא מעל הטבע. עכשיו, מעל הטבע זה גם במובן של הניסי, כמו שאנחנו מכירים ניסים ביציאת מצרים, אבל בעל הטבע, מעל הטבע זה גם מעל הטבע שלנו. זאת אומרת, הטבע זה כביכול, טבע זה גם לשון טבעת, או טבעת זה לשון טבע, שזה כאילו מערכת סגורה. לפעמים אנחנו נמצאים בתוך המציאות של הטבע, שנראה לנו שלא ניתן לפרוץ אותה, לא ניתן לצאת מהמעגל של דפוסי ההתנהגות, לא ניתן לצאת החוצה, לא ניתן להשתחרר מזה. כל העניין של חודש ניסן זה להזכיר לנו את המשהו האחר. שם שמואל כותב שכמו כמו שבגלות מצרים היו ארבעה שלבים, גם בגאולה היו ארבעה שלבים. השם שמואל זה היה אחד מהאדמו"רים החשובים בפולין, לפני מלחמת העולם השנייה. החצר החסידית שאותה הוא הניג, קראו לה סוכוצ'וב, והוא התפרסם בספר חסידות שלו שנקרא שם שמואל. שמו היה שמואל. בורנשטיין, כמדומני. וזכה ספרו להיכנס ולהיות פופולרי מאוד בהיכלי הישיבות, גם במקומות שלא כל כך החזיקו מספרי חסידות. יש שלושה מאדמו"רי פולין שהיו למדנים, כל אדמו"רי החסידות היה להם ידע רב בתורת הנגלה, אבל היו שלושה שזכו שספריהם התחבבו מאוד על קהל לומדי התורה שאינו חסידי. האחד הוא רבי צדוק הכהן מלובלין, שידוע בספרו צדקת הצדיק ועוד ספרים. הוא היה גאון מופלא שהרבה לכתוב על דרך הלמדנות. השני היה רבי ניגור השפת אמת, זה סדרת ספרים תחת שם אחד, שפת אמת. והשלישי היה השם שמואל. שאני באופן אישי מאוד אוהב את הספר שלו, ונועל לקרוא בו כבשאר ספרים אני קורא בו, וכל מה שקצת מורכב וקשה לי אני מניח לו, עד שאני מגיע לפנימים שלו. יש לו מהלכים שאני יכול לומר לעצמי שהם מסמכים אותם. זה מביא שיש דיון במדרשים ממתי יחל שיעבוד מצרים. יש מדרש שאומר כשמת יעקב אבינו. יש מדרש שאומר משמתו השבטים. יש מדרש שאומר משמת יוסף הצדיק. יש מדרש שאומר שכשמתו כל אותם 70 נפש שירדו עם יעקב למצרים. אומר השם שמואל, זה לא מחלוקת בין המדרשים, זה שלבים, שלבים באותה גלות, זאת אומרת באותה ירידה ממקומנו הטוב אל השיא של זה, שזה היה שיעבוד במצרים. אומר, שלב ראשון זה היה מותו של יעקב אבינו, שלב שני זה מותו של יוסף הצדיק, שלב שלישי זה מותם של השבטים, שלב רביעי זה היה כל אותם 70 נפש שירדו יעקב, והוא מסביר. על יעקב אבינו נאמר שכשהוא אומר נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, אומר באותה עת החלו התפיסות של עבודה זרה וכישוף בעם ישראל, תפיסות שהיו רווחות מאוד במצרים והחלו לתפוס בעם ישראל. אחת ההגדרות לכישוף, מה זה בעצם עבודה זרה וכישוף? עבודה זרה, הגדרה ששמעתי מדוד בן יוסף עליו השלום שאמר, עבודה זרה זה לייחס כוח מוגדל לדבר מוגבל. האם ההגדרה הזו מובנת? אנשים מתנדבים לענן. אני לוקח איזה כוח בבריאה, ואני סוגד לו כאילו הוא מקור הכוח, שבעצם הוא רק אחד המשרתים. דוד בן יוסף היה לו את כוח ההגדרה, ייחס כוח מוגדל לדבר מוגבל. כישוף, זה הגדרה שלי, כישוף זה כוחניות רוחנית. בכל דרכים שקיימים בעולם, שגם אותם יצר הבורא, אבל אמר לנו לא להשתמש בזה, זו יכולת למשוך שפע בכוח. או להפעיל את המציאות כרצוננו בכוח. וזה היה ההתמחות של המצרים. שבעצם כישוף, מצד אחד הוא מאוד מפתה, יש כאלו שהם מתחזים, הם חשפים, הם שרלטנים, אבל במקום שזה ידע אמיתי, זה כוח. אין דבר יותר מפתה מאשר העוצמה שנתונה בידיו של אדם. יום אחד בן אדם מגלה שיש כלים להשיג עוצמה, עד שהוא שבוי בידי העוצמה שלו. יש דון חואן, יש פה מישהו שקרא את סדרת הספרים של דון חואן? אז הוא מתאר כל מיני דרכי עבודה רוחניות אצל האינדיאנים. אז הוא אומר שאיש הרוח, אני לא זוכר איך הוא מכנה אותו שם, אבל הוא אומר, הסכנה הכי גדולה שלו זה שלב העוצמה, שהוא באמת מצליח, שהוא באמת מתפתח, והוא רואה שיש לו כוחות, והוא משתכנע מהכוחות שלו ומאבד את הענבה שלו, ומנסה לאחז בכוחות שהתפתחו אצלו, ושם הוא נופל. הוא אומר שרוב המורים הגדולים נופלים בשלב העוצמה. זאת אומרת שכישוף לכתחילה זה ניסיון להשיג עוצמה. זה להשיג עוצמה ולא קנייה, לא הכנעה בפני ריבונו של עולם. אז כשמת יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, במובן הזה שהעבודה זרה, הכישוף, החלו לחלחל לשם. עיניהם וליבם, הוא מסביר גם השם ישמואל בעניין הזה, שאחד הדברים הכי מכשילים בעבודה רוחנית, זה כשאנחנו לומדים דברים ולא מנסים ליישם אותם, לא מנסים להוריד אותם לקרקע. אני רוצה לקרוא מתוך דבריו. אומר, בעניין השכל נכללו שני דברים. נתינת השכל באדם, שישכיל וידע מה שלפניו, אבל זה לבד עדיין אין מספיק. אלא צריך שיתבונן בו וישים הדברים בליבו. דבר שאני לומד ונגע בי, אז יש מה שנקרא וידעת היום, והשבות האלה והבך הזה, לדעת, להשיב את זה אל הלב. כי הידיעה לבד אינה מספקת, אלא צריך שישים הדברים בליבו להתבונן בו. למה זה דומה? לאיש שנותנים לפניו לאכול, ואם אינו שם המאכל לתוך פיו, ויוכלנו, ימות. כן הוא בעניין השכל. אם אינו שם הדברים מליבו, אינו כלום. בשפה של ימים הזה נקרא הבנה, יישום, תוצאה. להבין משהו, ולהפנים את זה פנימה, ולרצות ליישם את זה. אז הוא רוצה לומר שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל אחרי פטירת יעקב אבינו, זה לא רק שהחלו התפיסות של עבודה זרה וכישוף, אלא חלק ממה שקרה אחרי שיעקב אבינו נפטר, ניתקו בין הידיעה אל הלב. זאת אומרת, צברו ידיעות מבלי לרצות ליישם אותה, מבלי להתבונן ליישם אותה. השלב השני היה בפטירתו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא סימל את המיניות המתוקנת. היה גדור מן הערווה בשפת חכמים, או בענייני קדושה. גם העניין שלו צדיק זה בהקשר הזה, שהוא עמד בניסיון עם אשת פטיפר. אז כל עוד יוסף היה בחיים, העניין הזה, למרות שמצרים הייתה מאוד פרוצה, זה לא עוד פרוצה במיטרנית, אפילו עשו מזה אידיאולוגיה, היה בזה דעת, כאילו יכול, של הפך הקדושה. אז כל עוד יוסף היה חי, היו גדורים מזה. אז מלך שיוסף מת, אז התפיסות המצריות חלחלו לעם ישראל והקדושה נפרצה. שלב השלישי היה שמתו השבטים. אומר השבטים, נאמר עליהם, והנה אנחנו מעלמים עלומים. מה זה מעלמים עלומים? זה לעשות קבוצות מהחיטים, לקשור אותם. שהשבטים מעלם את היכולת לקשר שמיים וארץ, גוף ונשמה. לקשר בין איש לרעהו. אז כשהם מתו, החלה גם חוויית הפירוד. הדבר האחרון, כשמתו כל ה-70 נפש, אז כבר עם ישראל נפל ממש לשיעבוד פיזי. זה 4 שלבים. קודם כל זה נכנסו העבודה זרה והכישוף, אחרי זה פריצת הגדרים בענייני הקדושה, אחרי זה הפירוד בין איש לרעהו, בין גוף לנשמה, בין עולם תחתון לעולם עליון, ניתוק בין העולמות, ואחרי זה שיעבוד הפיזי עד שסבלו מאוד. כשהחלה הגאולה, אז גם עברנו 4 שלבים. השלב הראשון זה ראש חודש ניסן, השלב השני זה 10 לחודש שבו לקחו את השה ואת הכבש של קורבן פסח וקשרו אותו למיטה. השלב השלישי זה שחיטת הפסח בי"ד בניסן בין הארבעים. השלב הרביעי זה מכת בכורות והיציאה לחירות בליל הסדר. אז לקדש את החודש, הוא אומר, בכלל כל סוד ההתחדשות זה לקבל את הדעת בחזרה. כי לבן אדם יש דעת באמת, הוא כל הזמן בהתחדשות. אין שם זקנה. אפילו תאים בגוף משתכנעים שאין זקנה בעולם כלל. אז הוא מעריך לדבר על ההתחדשות שקשורה ב... שזה השכל, זה הדעת שקיבלו בראש חודש ניסן. אחרי זה, ביוד בניסן, שלקחו את קורבן הפסח, וקשרו אותו קשרו אותו לאן? קשרו אותו למיטה. אז הוא לוקח את זה לכיוון שחזרה הקדושה לנושא המיני בעם ישראל. כי אומר, נקרא את זה, ובעשור לחודש, שלקחו את השה וקשרו אותו בקרי המיטה, רומז למיטתו של שלמה. ובית המקדש שנקרא חדר המיטות. זה ביטוי שמופיע במדרש. חדר המיטות זה בעצם המקום האינטימי של הזוג. אז בית המקדש בעצם בא לתאר מה זה בעצם חדר המיטות, שהאינטימיות היא בתוך המרחב הסגור, הצנוע מעין כל, מול התפיסה המצרית שהייתה פרוצה לעין כל. גם בית המקדש מבטא את האינטימיות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה יש גם מנהג שבליל הסדר מי שנשאר ער לקרוא שיר השירים. בכלל גם אמר לי מישהו, זה ליל הסדר, יש באמת עניין להישאר ערים בסיפורי יציאת מצרים. אמנם אחרי הארוחה המסורתית וארבע כוסות יין, יש גם כאלו שמהדרים שבכל ארבע יש ארבע. 16 כוסות יין. זה לא כתוב באיזה מקום, רק הם... לתפיסה פרשנית. בכל אופן, כוונתי לומר שהלילה הזה הוא לילה קדוש ונורא, ואם זוכים, במיוחד בחצות לילה, עוד לספר מיציאת מצרים או לקרוא שיר השירים, זה דבר נפלא ועצום. העניין הוא שלפעמים אין בחירה, אנחנו כל כך עייפים. אבל לרוב זה לא עייפות של השעה המאוחרת, עם זה אנחנו יכולים להתמודד. לרוב זה הריאקציה שקורית בתוך מערכת העיכול של כל המרכיבים בכמויות לא מוכרות למערכת. בכל אופן אומר שקשרו את הצון אל קרי המיטה, זה כביכול לחדש את הקדושה בעניין הזה. תוכו רצוף אהבה. הביטוי הוא תוכו, תוכו זה כבר היה המקום הפנימי, האינטימי, הנסתר מעין כל. אז כשלוקחים את קורבן פסח זה כנגד אותה נפילה שהייתה לאחר מותו של יוסף הצדיק, וכששוחטים אותו ביום י' בין הארבעים זה לקשר את עצמנו מחדש אל הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם התיקון של עבודת השבטים, ובחצות לילה זה היציאה לחירות מהשיעבוד הפיזי. יש תיאור שראיתי פעם שבן גוריון עשה בפני איזה ועדה של האום שהגיע לארץ בשנים של טרום המדינה. הוא עשה שם נאום, הוא אמר, האבות האמריקאים יודעים עם איזה אונייה הגיעו האבות המייסדים לארצות הברית. שמעתם, קוראת לכם האונייה הזו? כל המייפלאוור או משהו מעין זה. אז הוא אמר, אבל אם תשאלו ילד אמריקאי כמה נוסעים היו באונייה, מה הם אכלו, מה הם לבשו, באיזה שעה הם הגיעו לאמריקה, הם לא ידעו. בעם ישראל אנחנו יודעים את היום המדובר שאבותינו יצאו לחירות עם השנה המדויקת. זה היה בליל ט"ו בניסן, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם. זה מאוד מעניין לנסות ללמוד משהו שתחילת המהלך זה שענה לך מעל רגליך, והיציאה ממצרים, זאת אומרת, היציאה בפועל זה נעליכם ברגליכם. מותניכם חגורים, מקלכם בידכם. אנחנו יודעים מה היה התפריט, מה היה מספר המשתתפים. אבל בעיקר הדבר הכי משמעותי שאותה הערה שהייתה בליל הסדר הראשון שווה ומופיעה בכל שנה בליל הסדר. וההתכוונות שלנו צריכה להיות באמת להסכים לקבל את החירות. זאת אומרת, החירות הזו היא באה בלי מאמץ, רק לא להתנגד לה. או לעשות את הכלים עבורה. אז עד כאן עיקרי הדברים. נחזור שוב על ההתנצלות על האיחור. בזכות זה קיבלנו את מודל הכנעה, הבדלה, המתקה, עם הדוגמה המעשית. אני לוקח מזה שהכנעה זה קודם כל לעצור, לעצור לרגע, לראות מה קורה. מצד אחד דיברנו על הכנעה, הבדלה, המתקה עם הדוגמה של הפנצ'ה. מאידך, מיד אחרי זה אמרנו, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. ותמיד מותר לנו לבקש שהפעם החירות תהיה חירות, הרי מן הסתם שזה לא הפעם השונה שאנחנו נמצאים בשיעור הכנה לליל הסדר. כל שנה משהו מתרחש. בכל מקרה, תשע"ח זה משהו אם תהיה שנת שהמילה האחרונה זה חירות. את העין אתם יכולים לבחור שיהיה מגוון, עוד חירות זה קצת חלש אולי, עוצמה חירותית זה כבר יותר טוב. אז אני מציע עוד רעיון, על יד בהתכוונות ובבקשה, לבקש מריבונו של עולם שנזכה לצאת לחירות, מכל מה שמגביל אותנו, מכל מה שיוצר אותנו, מכל התפיסות שמגבילות, מכל התפיסות שקובלות. לחדש את האמונה בהשגחה, ביותר מושגחים. ולספר לילד שבתוכנו את הסיפור מתחילה ממש. זה מי שמתאים לו יעבור גם על ההגדה קודם ויראה איזה מין המשפטים לא בהירים לו, וינסה לקרוא איזה פירוש תמציתי אצל הרב גובל. אלא אם כן, יש לכם אגדה עם ביאור בסיסי. וכוונה אומר ביאור בסיסי, כי אלו שמעריכים ומרבים בדיבור יש רבים. דווקא אני אומר לעבור לפני ליל הסדר ולהכיר את ביאורי המילים. ואם אתם רואים איזה פירוש, פסוק שהוא אין לכם שום הבנה, אבל זה נפלא מראש, לא לחפש בשידור חי. לקרוא עוד אותו משהו. ואז אנחנו יכולים ממש להכניס מחשבה, דיבור ומעשה של חירות בלילה הקדוש הזה. חברים יקרים, תודה להיותכם. ההמתנה הארוכה עשתה משהו נפלא מאוד. אני רואה על פניכם משהו עוד יותר מאיר מבכל פעם. מברכת החירות, השמחה, התקווה, ההתחדשות, הישועה והצמיחה. לילה טוב. חג כשר ושמח.